רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ושלום לכם, מה שלומכם? שלום גם לאורחת שלי, אתי ויינר אילוז, מה שלומך? אם תתקרבי למיקרופון גם ישמעו אותך.
בסדר גמור, נעים להיות פה.
רגע, אני לא בטוח שומעים אותך גם עכשיו. רגע, דברי שוב.
בסדר, גמור.
תגבירי את עצמך. לא, שם.
עכשיו?
אוקיי.
אמרתי בסדר גמור, נעים להיות כאן.
מעולה. יש לנו תוכנית סיכום שנה, כמו שנהוג לעשות בימינו, סיכום שנה. קרן שלבת תספר לנו את הסיפורים המרגשים שהיא כתבה עליהם השנה, והיו כמה וכמה כאלו. אורי קידר ייתן לנו קצת מנבחי הפייק ניוז קמפיינים נגטיביים, וגם ידבר על כמה כסף מכריע בחירות. ופרשנית הנדלן שלנו, יעל סער, תסכם את השנה, והיא לא אוהבת לתת תחזיות, אבל אנחנו בכל זאת ננסה לגרור אותה. אולי תגיד לנו בכל זאת מה יהיה בשנה הקרובה.
ומה איתי?
מה איתך? אנחנו נדבר תוך כדי על מה שיעניין אותך, אם בכלל. אם לא, את יכולה איך לסרוג.
בחושך.
פחות. אוקיי, שיר ראשון, מנשים. כן, ראש השנה שלך. שלום, קרן שלהבת, מה שלומך?
היי, מה נשמע?
אז ראש השנה שלך, בחרתי את השיר במיוחד בשבילך, באמת. כל הבוקר חשבתי איזה שיר יתאים לשיחה שלנו, ואמרתי שזה שיר שמתאים לך, כי את הולך לספר לנו על הרבה אירועים מאוד מרגשים שאירוע השנה להרבה אנשים.
נכון.
אוקיי, אז מה בעצם היה הסיפורים המרכזיים שלך?
בוא נגיד שהיו הרבה סיפורים מרגשים, אבל היינו צריכים להתמקד, אז... בחרתי כמה מעניינים, אחד המעניינים והמרגשים ביותר, בגלל זה גם בחרתי להתחיל איתו, של שלמה יצחק.
אוקיי.
בן אדם בן 52, שחי את החיים שלו בצורה רגילה, עבר לפני כמה שנים תאונת דרכים, המצב שלו הידרדר, והוא היה זקוק להשתלת כליה. עכשיו הוא נשוי ואב לשלושה ילדים, הוא מתגורר בהוד השרון, ואנחנו ניסינו לעזור לו, גם המשפחה שלו, לתור אחרי מישהו ש... יסכים לתרום לו כליה, וכמו שידוע בארץ, המתנה היא מאוד מאוד ארוכה לתורם, ולעבור השתלה בחול זה פרוצדורה והמון המון כספים.
Okay.
הוא כבר היה במצב שהוא ממש היה מיואש, אבל הוא זכה לסוף טוב. מה שקרה זה בעצם, אפשר להגיד שזה סוג של קרמה, הוא עזר כל החיים שלו, התנדב בעמותת ידידים בדרכים, ו... גם עמותת ובעצם ביום הולדת שלו במאי הוא זכה לטלפון שככה די טלטל את עולמו מעמותת מתנת לחיים מישהו שלא מכירה אותו לא, בחיים לא פגשה או שמעה עליו בעקבות הרצאה שהיא עברה אני אספר שמה הרצאה החליטה שהיא רוצה לתרום כליה בחרו בו והיום הוא אחרי ה... השאלה, שמח,
לא את מאמינה בקרמה, קרן?
מאוד. Okay. אני מאמינה שמי שעושה טוב, מקבל טוב, ולהפך, לא תמיד רואים את זה ישר, יש כאלה שזוכים לזה בום באותו רגע, כמוני, אם אני עושה רע, אני לא עושה כמעט רע, אבל אם אני כבר אפילו משקרת בדבר הכי קטן, אז שקר מתגשם ולהפך, אז כן, אם אתה שואל אותי, אני מאוד מאמינה. באמת מדובר בין הבן אדם מקסים.
אז שלמה זכה בעצם בכליה חדשה, והמשפחה שלו זכתה באבא מתפקד, בלי דיאליזות ובלי כל הכאבים שמסביב.
כן, והם נפגשו, ו... בעצם התורמת, שכרגע בוחרת להישאר בעילום שם, הפכה, הוא קורא לה מלאך שלי, אחותי. אז זה מאוד מרגש. לא הכל ציני, לא הכל הפגנות, מלחמות ומשפטים.
אוקיי. אז זה הסיפור של שלמה יוסף? שלמה יוסף או?
שלמה יצחק, סליחה.
טוב, יוסף ויצחק. זה הסיפור אחד. איזה עוד סיפור ככה נחרט בליבך או בזיכרונך השנה?
ככה, אם מדברים על קרמה, אני לא מכירה כל כך את הבן אדם לעומק, אבל אחד הסיפורים המרגשים היה של חיים בוארון.
זה סיפור מעניין. יום שבת בבוקר. אדון חיים בוארון נוסע במכוניתו בשכונת נווה נאמן?
לא, בנווה אדר, ברחוב השומר.
טוב, אתם בעוד השורונים, השומות של השכונות שלכם. כן, נסע לו בשכונת נווה אדר.
שומר או לא שומר?
לא, לא כך שומר עליו. אולי בעצם כן, כי פתאום הוא הרגיש שהרכב שלו מתחיל לשקוע. הוא יצא בבעלה מהרכב, ותוך רגע נפער בור ענק שבלה את מכוניתו, לא מכונית מפוארת, אבל בעצם זו הייתה המכונית היחידה שהייתה לו. כמעט כל רכושו. והוא ניצל ברגע האחרון, יש אפילו סרטון שהפך להיות מאוד ויראלי, שרואים אותו מדגים איך המכונית שלו טבעה. ומה נהיה מאז?
טוב, אז מאז בן אדם חי בסיוטים, הוא מספר שכל כל מאמורה ברחוב הוא קיבל רכב חדש, הוא טבע...
חדש חדש או?
לא, לא חדש, חדש okay. מבחינת אותו אחר. הוא טבע את מי עוד השרון, ובעצם קיבל לא הרבה סכום פעות, אבל הוא קנה לעצמו רכב אחר, והוא מספר שהיום שהוא נוסע בכביש, כל מהמרוח קטנה, הוא ככה נבעל, הוא בפוסט טראומה.
זה כמו חלום רע שקורה במציאות, נכון, נתי?
לגמרי.
אז אם תדברי יותר קרוב למיקרופון, גם ישמעו אותך.
לגמרי.
לגמרי, אוקיי. קרן, את חולמת חלומות שמתגשמים?
אני כן.
רעים, לא טובים.
לא, לא, גם טובים.
מטבים מצוין.
מה, לא הכל רע. אין רע בלי טוב ואין טוב בלי רע.
אז זאת אומרת שהוא בעצם קיבל רכב חדש, אבל את הסיוט של האירוע הזה לא עבר לו עדיין.
לא עבר, אבל הוא עדיין, הוא מודל אלוהים, הוא אומר שהוא קיבל את החיים שלו במתנה, וזה הזיה, כי אתה יודע, בתוך שנייה החיים שלו...
כן.
הוא בלח.
מי שרוצה להיכנס לדף פייסבוק של הוד השרון ניוז ויראה את התביעה של הרכב ואת הריקוד שלו שהוא מדגים איך זה
מחזיר. חשבתי את התביעה שלו של חברת
לא, לא, התביעה לא הסתכמה ביותר מדי. אוקיי, זה סיפור שני של חיים בוארון. תני לנו עוד סוף, עוד סיפור אופטימי או שניים?
כן, סיפור דווקא לא, שלא הוביל את הגיבורה שלו לתביעה או לאיזשהו משהו עזוי, מיסטי או עם איתני טבע. אמרה חשוצית, בת 76, היא מכפר סבא, אישה מבוגרת שעבדה כל החיים שלה בדואר, רוב חיה עבדה בדואר, החליטה בשלב מסוים שמשעמם לה בבית, התחילה לצאת הרחוב ולאסוף בקבוקים. החלום של הבת שלה היה לנסוע בעצם לטיול בחול ולקנות מכונית. ותתפלא, היא הצליחה מבקבוקים, בקבוק לבקבוק, הצליחה גם לקנות מכונית חדשה. לא כמו בסיפור של חיים, לפני סבת של המכונית.
אבל גם סיפור של ברכה קצת הסתבך, כי בעצם הפסיקו לקבל את הבקבוקים נכון, שלה, נכון?
נכון, אז אנחנו חזרנו אליה לפני כמה ימים. היא סיפרה שהמסעיות והחברות שהיו מגיעות לקחת ממנה את כל הבקבוקים, אני הייתי בבית שלה, זה פשוט מפעל לבקבוקים. אנשים יודעים שהיא אוספת, אז מגיעים אליה עם סקים, וגם היא אוספת בעצמה. לא היה לה איפה, למי לתת אותם במשך כמה חודשים. עכשיו, בסוף טוב כאן, שלפחות ממה שאני הבנתי בויקטור, היא שמו מכונה, והיא הולכת ופשוט שמה אותם במכונות, מקבלת על זה כסף.
אוקיי, והיא עדיין ממשיכה להתפרנס מהבקבוקים.
כן, היא אומרת שהיא בפנסיה, אין לה כסף, היא בקושי חיה מהפנסיה.
אני רוצה לשאול לך שאלה, קרן.
כן. לא, לא התחלתי לאסוף בקבוקים.
לא, 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 לא. אבל בכל זאת, את נוגעת בסיפורים אישיים של אנשים, סיפורים לא פשוטים. איך זה משפיע? את חוזרת הביתה, פותחת את המחשב, מתחילה להקלין, מתחילה לערוך את הוידאו, את הסיפור. איך את מתמודדת עם הקושי הזה?
תראה, אני אספר לך מה שלא יודעת אם דיברנו על זה, אבל לפני שהתחלתי בקריירה העיתונאית שלי, אני חלמתי להיות עובדת סוציאלית.
דנה, אני יכולה, קרן.
אבל לא, אבל אני הבנתי שעובדת סוציאלית לא יכולה לעשות במשך שנים מה שכתבה אחת יכולה לעשות בעיתונות.
אז אולי תשלבי.
אני טוב לי איפה שאני, ואני, לשאלתך, אני מאוד מאוד מתרגשת, ואני שמחה לעזור לאנשים, ובאמת...
קרן, את צריכה להגשים את הייעוד שלך, תהיה עובד סוציאלית, אנחנו נעזור. אוקיי, אז תני לי עוד סיפור טוב לראש השנה.
עוד סיפור טוב לראש השנה, זה על זוג עולים שעלו בשנה שעברה, ממש בראש השנה. הם עלו לארץ, זוג יונתן ויינבוך עלה עם שני ילדים שלו לרעננה.
כמובן לרעננה, לאן עוד אפשר לעלות? לעוד השרון?
מה רב הרצליה?
לא ידעתי, יש להם שם קרובי משפחה ברעננה.
בעוד השרון טובות מכוניות, בהרצליה יש משפחות לא נעימות, רעננה, בקיצור, כן.
אז שניהם עם הילדים עלו לארץ, לא הייתה להם עבודה, לא לבעל ולא לאישה.
מאיפה הם עלו?
בעבודה, בארגנטינה. והיום חזרנו אליהם כדי לראות איפה הם, מה הם עושים. שניהם עשו עבודה, הילדים התאקלמו כאן, הם הולכים לחגוג שנה שנייה פה את ראש השנה ברעננה אצל המשפחה, מספרים שממש טוב להם והם שמחים על כל רגע שהם עלו, לומדים את התרבות, הבלגנים, הכל.
מצוין. אז בעצם, אוקיי, כתבה מלאה תפורסם מחר באתרים שלנו, זאת אומרת שאחד... היה כמעט מצב יוש בלי כליה, השני הציל, חייב ניצלו בשנייה שהוא הבין שהוא הולך לטבוע. השלישית, אספה בקבוקים, בסך הכל רצה לפרנסתה, להמשיך להתפרנס וזה עבד לה, וזוג שהצליח. אז מה את אומרת, אנחנו אופטימיים או לא אופטימיים?
תמיד אופטימיים, בלי אופטימיות אי אפשר לנצח שום דבר. תמיד, תמיד, תמיד. גם אני עברתי שנה לא קלה, לא ניכנס לזה, ובזכות האופטימיות ניצחתי.
אז אני חייב להגיד שהאופטימיות שלך היא אופטימיות מדבקת, ומי שלא מכיר את קרן ורוצה לשאוב אופטימיות מוזמן להתקשר אליה, כי היא בהחלט מתגברת על כל קושי. אז קרן שלהבת, אני אחל לך כמה איחולים ברשותך. אני אחל לך שהשנה הבאה, קודם כל נתחיל עם הדבר הכי בנאלי, אבל מאוד חשוב, רק בריאות. דבר שני, תמשיכי לעשות טוב ולהפיץ טוב לאנשים, כי הטוב חוזר, זה מה שאמרנו, נכון? מאמינים בקרמה. אוקיי, זה דבר שני. דבר שלישי, ברמה אישית יש כמה דברים טובים שקורים לך שהם יהיו הכי מוצלחים שאפשר, לא נרחיב עכשיו. ויאללה, תלכי להיות עובדת סוציאלית. נראה לי שאת מתאימה בכל גיל.
לא הבנתי, אתה מת להיפטר ממנה?
לא, 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 לא.
חלילה לא מזלזלת, להפך. העובדות שלא ישמע מדבריי, העובדות הסוציאליות עושות עבודה מהממת ושפו, אבל כל אחד זה מה שמתאים, לא אני טובה בכתיבה.
אוקיי, ולהתמודד בבחירות בעוד השרון את לא מתכוונת, נכון?
בוא נדלג.
אוקיי.
בוא נסיים בטוב.
שנה טובה.
אני חושבת זה לא אני.
שנה טובה קרן.
אני מאחלת לך בחזרה. לך ולכל השומעים שלנו, הקוראים שלנו, באמת שתהיה שנה טובה, שנה של אחדות, ובאמת, שנה שכל אחד יסתכל בסביבה האישית שלו, וינסה לעשות טוב, כמה שזה אולי נשמע בנאלי, אבל אם נתחיל בקטן, זה יגיע לגדול. זהו.
אתי, רוצה לברך משהו את קרן?
קרן, שתמשיכי לעשות את מה שאת עושה, בניגוד לדודי ששולח אותך לראות במקומות אחרים.
דודי מקסים. אתה
נית
הבמה, זה הכי
חשוב. תודה קרן שלהבת, ועוד שיר שבחרתי בשבילך, מתנה לראש שנה שלך ואלברשטיין.
אני אקשיב, אני אוהבת אותה.
ביי ביי.
ביי ביי.
שנה טובה
שלום לריקי דר, הוא שומע אותי?
שלום דודי.
אוקיי, הפעם שמעתי כמו שצריך בהתחלה? מעולה, מעולה.
כן, כן.
מעולה.
חג שמח ושנה טובה לכולם.
חג שמח, שנה טובה, לכולם אני לא בטוח שתהיה שנה טובה. כי בעוד חודש ומשהו הבחירות יגיעו ויש כמה אנשים שהולכים להיות מוכזבים.
אז... זה נכון.
אוקיי. אז אתה יודע, יש, דיברנו בשיחה המוקדמת, אמרנו על מה נדבר היום, ויש שלושה מושגים שאני רוצה שתעזור לי לעשות איתם סדר. הראשון, זה פייק ניוז. אוקיי. אמנם בעבר פייק ניוז, תמיד היה בעצם פייק ניוז, אפשר להפיץ שמועות ורכילויות, אבל היום הפייק ניוז הפך להיות כלי ממש משמעותי בבחירות. לדוגמה, אם אני טוען, אם אני מתמודד ואתה מפיץ עליי שאני חובר למשפחת פשע, זה טוב? לא טוב?
אני חושב שזה, כמובן שזה לא טוב למי שמפיצים את השמועה הזאת, אבל אם זה מועמד אחר שמפיץ את זה על קולגה שלו שמתמודד גם הוא, אני חושב שהוא מפסיד מזה. אני, בסופו של דבר הציבור לא אוהב את לא את הקמפיינים הבוטים שיש בהם הרבה מאוד גידופים ואלימות מילולית, הוא מעדיף את הקמפיינים הטובים, אלה שמדברים כל אחד על הדברים שלו, על המצע שהוא רוצה לעשות, הדברים שהוא רוצה לעשות.
אני אתן לך דוגמה שדיברנו עליה כשהתכוננו לשידור. ברצליה לפני, בשבוע שעבר, מתחת לשלטי הבחירות של ראש העיר, תלו שלטים של הליכוד, של רפי קדושים, וכתבו מתחבר למשפחות פשע. זאת אומרת, ניסו ליצור איזשהו חיבור בין ראש העיר לבין משפחת פשע. עכשיו, אני מניח שאף אחד לא יבוא ויעמוד מאחורי התליעה של השלטים האלו, אבל ברשתות החברתיות זה הופץ.
זה נחשב פייק?
מי לכתחילה זה ברור שזה פייק? זה לא נכון?
תראה, אין פה שום, לא, זה לא נכון, כאילו ראש העיר לא אמר שהוא נתמך על ידי משפחת קדושים, אפילו הצהיר שהוא לא הולך איתם, אז זה כנראה פייק, אבל אם מישהו מנסה לחבר את הסיפור הזה.
לא, אבל אם יש מצב נגיד שאותו רפי קדושים נתן תרומה של 5,000 שקל, אז מסתבר שיש בכל זאת קשר בין התורם לבין המתרם. באשר לעניין הזה שהוא מחובר אליו בדברים אחרים, זה נשמע לי היום בנורא. מי שעשה את הדבר הזה, זה לעשות מעשה שלא יעשה.
אוקיי,
לא אבל... בקמפיין בחירות.
כן, אבל בקמפיין בחירות, אחת הבעיות שהרבה אנשים מאבדים את התחוש המוסרי שלהם. הניצחון... הוא גובר על הכל. אני יכול להפיץ פייק, לא כמובן באופן ישיר. באופן ישיר הם יתייצבו מול, או שכתבו פוסט, או שתייצבו מול המצלמה, ויגידו זה לא קשור אליי, כשאנשים שלהם עושים את זה. מה הסיכון שאדם לוקח שעושה את זה?
זה שעושה את
את הפייק, שמפיץ פייק. כן, מפיץ פייק, והוא עושה את זה באמצעות שליחים, אבל מה הסיכון שהוא לוקח?
תשמע, אם הוא מועמד רשות העיר, או מועמד למועצת העיר, אני חושב שבסופו של דבר, אם הדבר הזה מתברר, הציבור לא יצביע בשבילו. הרבה מאוד אנשים לא אוהבים את העניין הזה, כפי שאמרתי לך.
אתה ניהלת קמפיינים בעבר. ניהלת קמפיינים בעבר, באו לך ואמרו לך, בואו נפיץ שקרים על מישהו? הציעו לך יועצים אסטרטגיים כאלה ואחרים?
מעולם לא.
לא הציעו לך אפילו?
מעולם לא, ולא הציעו לי, וגם לא היה עולה על דעתי לעשות דבר מהסוג הזה.
אוקיי, אז זה כנראה מעיד על...
אני רוצה לעשות הבחנה, מה?
אני אומר, זה כנראה מעיד על היושרה שלך, וכנראה הבינו שאין לי למכור את הסחורה.
אני אין הנחתם מעיד על לספר, אבל אני בסירור שקפדתי שלא יהיו דברים מהסוג הזה. אני רוצה כן לכבד נקודה אחרת, כדאי לשים לב אליה, וזה תרגילי בחירות.
Okay.
תרגילי בחירות לכאורה שהם נראים כפייק או עלולים להיראות כפייק, והם לא. כל מיני, איך הייתי אומר את זה, מהם מצבים כאלה, כל מיני מצבים שבהם אתה מציג הערכה מסוימת, ואני יכול לתת לך את הדוגמה למשל ש... אני זוכר אותה מהתקופה שלנו.
כן.
לאו דווקא בין בילסקי, אבל זה היה בין חופרי לחיים ברוידה, באחת הקדנציות הקודמות, שבהן ברוידה לחץ את ידו של הזרזר, ומיד העלינו איזשהו מסר גדול שפסס מאוד בציבור, שהזרזר יחנך את ילדינו.
אז זה בעצם קמפיין נגטיבי, שזה הנושא השני שאנחנו רוצים לדבר עליו.
זה קמפיין נגטיבי ולא נגטיבי. בסך הכל, בסופו של יום, לא מה אתה רוצה להראות. אתה רוצה להראות שאתה רוצה לתת את החינוך לא ריאליסטי, החינוך הטוב, החינוך שמגיע לכולם, ולא בהכרח חינוך שהוא מבוסס על סקטור מסוים.
אוקיי,
אני חושב שזה ניבד גם במדינה שלנו. אגב, אני בכלל רוצה להגיד לך שבכל האווירה הזאת, הלאומית שאנחנו נמצאים בה, שבה האלימות הזאת של חוגגת, גם של הטוקבקיסטים וגם של הדיבורים הקשים האלה, גם של שרים, גם של חברי כנסת, אני חושב שהרוח הזאת היא שורה גם על הקמפיינים של העירונים, של הבחירות המוניציפליות.
אני אגיד לך משהו.
לנו באווירה הזאת.
מרוב מניפולציות, אני מסתכל ברשתות, אתה כבר לא יודע כבר להבחין מי עשה מה ונגד. למשל בקבוצות וואטסאפ, בכפר סבא למשל.
או בהרצליה.
יש קבוצת וואטסאפ בכפר סבא שהתחילו לטעון שאחת המועמדות שהצהירה על כמה כסף היא שמה, שהיא לא ראויה בגלל שהיא קונה את הבחירות בכסף. אבל היא באה מראש, היא קונה את הבחירות בכסף, ככה ניסו לטעון כלפיה. אבל היא מראש אמרה, אני שמה את הסכום הזה, אני שמה אותו ממקורותיי העצמיים, ואני בונה לקבל כך וכך מנדטים שיוחזרו. אבל הסתכלו על עצם העובדה שהיא שמה כסף כקונה בחירות, או לא ראוי לקנות בחירות, לא ראוי.
אני לא מבין את המושג, מה זאת אומרת, היא קונה את הבחירות.
אם לי אין כסף, אז גם שלך לא יהיה כסף, תפרשי בגלל שיש לך כסף. זה המסר שאחת המועמדות, לפני שבוע בדיוק, מועמדת לרשות עיריית כפר סבא, אסנת ספורטה, העלתה לייב בפייסבוק, וקראה למועמדת אחרת, הדר לוי, לפרוש, כי היא, יש לה תקציב גדול, והיא קונה את הבחירות בכסף. זה פחות או יותר היה המסר שלה. נשמע כבר קצת מופרח, לא?
אני מניח שזה השמצה פרעית, אני לא אומר. אני חושב שזו אמירה מאוד קשה להגיד לבן אדם שהוא גונה את הבחירות. מה זאת אומרת יש לו? יש לו כסף, הוא יודע לחלחל את מעשה בתבונה, הוא עושה את הכל על פי חוק, הוא מקבל תרומות, הוא לוקח הלוואות שמותרות על פי חוק, ואז אם יצבר לו הרבה כסף, אז כל הכבוד, אז הוא עושה את העבודה שלו מצוין.
מה זה אומר לקנות בחירות?
לקנות בחירות זה מושג שאני לא מבין אותו. לקנות בחירות זה אולי ללכת למישהו ולשחד אותו בכסף, בוא תבחר בי.
יפה, אז זה לא קשור לכסף שמביאים מהבית.
מה הבעיה עם כסף שמביאים מהבית?
לדעתי אין בעיה, אני רק אומרת שהמונח לא מתאים למקרה.
אני מסכים, המושג הזה של לקנות בחירות הוא מושג שבו אחד המועמדים הולך ומשחד סקטור מסוים, בואו אני מוכן לתת לכם כך וכך וכך, ואתם תצביעו עבורי. זה נקרא מבחינתי, ככה אני מבין את המושג לקנות בחירות, לא שום אופציה אחרת. זה שלהדר לוי יש הרבה כסף. והיא מצליחה להתחים הרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד אנשים מוכנים לתת לה הלוואות שמותרות על פי חוק. כמדומה נשעד 100,000 שקל, משום שלוקחים את הערבות הבנקאית כנגד ה-100,000 שקל, וזה לא חורג מה-5,000 שקל, מבחינת הערך הרעיוני של הערבות. ככה אנחנו גם עשינו. ואחר כך מרסירים את זה, במידה ויש לה הרבה מאוד מנדטים, היא מקבלת חזרה את הכסף, היא מחזרה את ההלוואות האלה.
אוקיי. אז בוא נעבור לנושא השלישי, הנושא של הכסף. עד כמה כסף הוא קריטי לנצח בחירות? אספר לך, נפגשתי לפני מספר חודשים עם מועמד לרשות עיריית הוד השרון, ושאלתי אותו, תקציב אחד? הוא אמר, כן, אני הולך לנצח את הבחירות עם סכום, מוזרק לי את הסכום שהוא נשמע לי מאוד נמוק, כמה מאות אלפי שקלים בודדים. אמרתי לו, זה לא יספיק לך לכלום. הוא אמר, זה הכסף שיש לי, ואם זה לא יספיק, זה מה שיש. עד כמה כסף מכריע בחירות?
אני חושב אני לא חושב שאפשר לומר שכסף הוא הדבר שמכריע הבחירות, אבל בהחלט אפשר להגיד שהכסף הוא גורם משמעותי מאוד בהכרעה, משום שהדגש הוא על החלוקה הנכונה. אני חושב, לפחות אני יכול להגיד מהניסיון של עצמי בכל מערכות הבחירות שעשיתי, משמונה מערכות בחירות, שהדגש של הוצאת הכסף, או בוא נאמר החלוקה של התקציב עצמו, הייתה, הלכה לשני דברים עיקריים. אחד, זה לקמפיין, לקמפיין הפרסום, ושתיים, ליום הבחירות. אם אתה מתקצב את יום הבחירות נכון, ואתה מביא כל מיני סטודנטים ואנשים, ואתה מציב בכל הקלפיות, ואנחנו מדברים על למעלה מ-100 קלפיות, וכל קלפי זה 2-3 משמרות, צריך אנשים, צריך משקפים, וצריך רצים, וצריך להעביר מידע באמצעות התוכנה והאינטרנט וכל הדברים האלה. זה הון עתק. כל יום הבחירות זה פרויקט בפני עצמו. לא פחות גדול מכל הקמפיין שהבן אדם, שהמועמד עשה במהלך הבחירות עצמם, של הפרסומים, של השלטים, של ה... אינטרנט.
אז אתה אומר שבעצם בחירות זה כמו ניהול של כל עסק. תבנה את התקציב נכון, תדע שיש לך מקורות מימון, אל תתכנן את תוכניות גרנדיוזיות שאתה לא יכול לעמוד בהן, כי אחרת אל תתחיל אפילו.
בהחלט כן.
אוקיי.
אתה צריך לנהל את זה כמו עסק. אתה לא יכול להיקלע למצב שבו אתה תמצא את עצמך אחר כך בהפסד. למינוס בבנק.
אני חושב שכולם מכירים בסיפור של מועמד ברעננה שהתמודד, יוסי אולמר בזמנו, ששם את כל כולו ובסוף נשאר ללא כלום, ללא רכוש, ללא כלום. אז אני חושב שלקח להרבה מתמודדים בבחירות.
הוא עזב את הארץ עם למעלה מ-350,000 שקל חופות.
כן. אני חושב שקצת יותר, אבל כן. טוב, השבוע הבא סוגרים את הרשימות. המתח הוא בעיצומו. ברעננה... הרשימות הדתיות מפוצלות כל כך שאני חושב שרק אם המשיח יגיע לפני יהיה ייחוד. אתה חושב שאנשים מסוגלים להתגבר על אגו רגע לפני? כאילו, להתכנס יום אחרי ראש שנה ולהגיד אוקיי, בוא נוותרים על אגו ונתכנס, או שבסוף האגו מנצח את השכל?
למה לא לחסה לקשור את האגו לעניין הייחוד? צריך לקשור את המוח לעניין הייחוד, ולעשות את החשבון הנכון, האם יש לי סיכוי, אין לי סיכוי. הייחודים באים על רקע של תחושות של המועמדים עצמם על מצבם בשטח, בבחירות. מי שרואה שהוא חלש מאוד, זה האינטרס שלו, הוא הרבה מאוד הלכת לייחוד, אני בטוח. אני לא יודע מה מצבה של ענת אוכברג, אבל אם מצבה חלש, מן הסתם אני מניח שהיא הולכת ומחפשת גורמים להתאחד איתם.
לפי השלטים מצבה טוב.
יש
בהרצליה למשל
קמפיין חוץ מהשלטים?
ברשתות החברתיות יש לה קמפיין. בהרצליה למשל דיברתי השבוע עם מי שמעורב באחת הרשימות הליברליות, והוא טוען ששם חיבור יעשה רק נזק. זה תפיסתו. הוא אומר שעדיף לרוץ בארבעה ראשים, מאשר בראש אחד מאוחד. אנחנו נראה את התוצאות ב-31 אוקטובר.
אני לא יודע, הוא אומר, אני לא יודע שמח מה הוא אומר את הדבר הזה. בדרך כלל, בכל הייחודים שהיו בעבר, חלקי השלם היו יותר מהשלם, אם היית מתאחד, וזה כן מועיל. בסופו של עניין, אלומה, כולם עם אותו מצא, כולם רוצים את אותו דבר לעיר, כולם רוצים בטובת העיר, כולם רוצים בחינוך הטוב, בניקיון, בביטחון, בכל הדברים האלה. אין פה אידיאולוגיות מאוד מאוד קיצוניות, שאם אתה מחבר חלילה א' קיצוני אחד עם ב', אתה מגיע לזה. תראה, אלו אחד הדברים שתמיד הפיינו את רעננה, אני יכול לדבר על רעננה, כי אני לא כל כך מכיר את הרשויות האחרות, אבל ברעננה תמיד היה מתח בין הדתיים לבין מרץ. אוקיי?
אוקיי.
ועבודת או בוא נאמר, להביא אותם לשולחן ביחד, זה היה קשה מאוד. משום שהוויכוחים כמובן הסתובבו מסביב לדברים העקרוניים שכל אחד מוביל באידיאולוגיה שלו. אני זוכר מערכת בחירות אחת שבה בקשתי לי להביא הסכם קואליציוני, אני מדבר לאחר הבחירות. אחרי שהיו כבר זוכים, אחרי שזה היו צריכים לעשות הסכם קואליציוני. והגענו להחלטה, לדעתי מאוד מאוד הגיונית, עם הרבה שכל, שאנחנו בהסכם הקואליציוני לא מחליפים את כל הבעיות השנויות במחלוקת. ואם תדצרנו בעיות כאלה ואחרות במהלך הקדנציה, יפתרו את זה לגופו של עניין. ונפלא ופלא, תוך יומיים עשינו הסכם קואליציוני, בלי כל הבעיות, בלי כן להכניס תחבורה ציבורית או לא להכניס בשבת כמובן, כן לעשות את המצעד הזה או לא לעשות את המצעד הזה, כן לפתוח עוד שלושה בתי כנסת או לא לפתוח בתי כנסת. והלכנו למשותף לדברים המשותפים, והפלא ופלא.
בקיצור, הכל מסתכל בסוף באנשים, אתה אומר.
הכל מסתכל באנשים.
אוקיי.
בהחלט.
אוקיי. אז וויקי דאו. שבוע הבא אנחנו נדבר אחרי שהרשימות יהיו סגורות, נדע בדיוק מי המועמדים לראשות העיר, איזה רשימות רצות למועצת העיר. הניתוח שלנו יהיה כבר לא על סמך ספקולציות, אלא על סמך הגשות. ואני אישית רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה על הפרשנות הנבונה שאתה נותן פה כל שבוע. לאחל לך, למשפחתך, לכל תושבי רעננה והשרון, שנה טובה. כן.
תודה רבה.
תודה.
ושיהיה באמת, תודה לך בכלל שאפשרת לי לעשות את זה.
כיף גדול.
אבל היה כיף. היה לי ממש כיף. חג שמח.
חג שמח.
ושנה טובה. ומה שנקרא, נפגש 12 בלילה ביום הבחירות.
אוקיי. תודה רבה, אורי, להתראות. ביי ביי.
כל טוב. ביי.
וואי, מלא.
יאללה, תתחילי.
דה
על מי, על מה? יש לי מלא, כאילו, מלא מלאי אינסופי של מילים טובות, אבל...
בואי נעשה סדר, בואי נעשה סדר, ברשותך.
סדר,
כן. את מנהלת הדיון, בואי נעשה סדר. תגידי גם שלום לאתי שנמצאתי איתי פה באולפן.
היי. שלום, שלום.
שלום, שלום.
אנחנו באנו לדבר...
על אתי יש לי מילים טובות.
או, בבקשה, תתחילי.
מצוין. אבל לפני שתגידי מילים טובות על אתי, אני אגנוב את השידור. אנחנו באנו לדבר על סיכום שנת הנדלן.
כן.
ואני חושש מאוד שאת לא הולכת לתת לי תחזית לשנה הבאה. האם אני צודק?
אתה מכיר אותי, אני לא מאמינה בתחזיות.
אוקיי, גם לא בחומה שבדיעבד?
אבל אז זה לא תחזית.
לא תחזית. אוקיי.
ובקרמה?
בקרמה אני מאוד מאמינה, אבל אני לא יודעת כמה אנשים, הקרמה שלהם תנבא להם ירידה במחירי הנדלן, או הצלחה ברכישת דירה.
אז זאת אומרת, לא להסתמך על קרמה בתוכנית העסקית שלי לנדלן.
לא, חוץ מזה, אתה יודע, יש אנשים שהקרמה שלהם זה ששווי הדירה שלהם יעלה, ויש אנשים שהקרמה שלהם זה שמחירי הדירות ירדו וזה, אז גם הקרמה מוציאה זו את זו, אז יש לך פה בעיה בגדול.
אז בואי אספר לך על הקרמה הנדלנית שלי. בשנת 96, קנינו דירה באילת. ונסענו לאוסטרליה ואמרו, תקשיבו, המיקום שאתם קונים את הדירה והמחיר שקניתם אותה, תחזרו, אז תסגסגו. נסענו, חזרנו, קנו דירה ב-320 אלף שקל ומחרנו אותה אחרי 4 שנים ב-200 אלף שקל.
זה אחלה
סגסוג לאחור. זה סגסוג. אז מאז הבנתי שאולי אני פחות מבין בנדלן ועדיף להשאיר את זה למקצוענים. אבל עכשיו בואי נדבר כמה דקות ברצינות. מה השנה הזאת הייתה? הייתה שנה של מה?
הייתה שנה קשה. המילה היחידה שאני יכולה להגיד היא קשה. בהרבה מובנים, אבל דיברנו על זה כבר פעם, שהיו שני רכיבים שהפכו את השנה הזאת מסתם שנה רגילה בנדלן לשנה קשה, אפילו יגידו קשה מאוד. אחד זה באמת נושא הריבית, שעלה ושלטה ואין הרי עוררין שכדי להילחם באינפלציה היה צריך לעלות ריבית. אז הריבית גם הרחיקה קונים, העלתה את המשכנתאות, וכמובן עשתה קושי יותר גדול במחירת דירות. והרכיב השני זה כמובן הרפורמה, או בשמה השני המהפכה המשפטית, ההפכה המשפטית, איך שלא תרצה לקרוא לה, שהכניסה עוד אלמנט של אי-וודאות לשוק.
אבל...
מה שאפילו עשה יותר מאתגר את השוק, ובאמת אתמול התפרסמה סקירת הנדלן של הכלכלן הראשי לישראל, ואמרו שחודש יולי כזה לא היה מאז האינטיפאדה השנייה בשנת 2002.
מה, בירידה במחירות?
נכון.
אוקיי,
לא עדיין... במחירים.
כן, זה עדיין לא השפיע על המחירים, כי אם ניקח שנתיים אחורה, שנה וחצי אחורה, אז הקבלנים ישבו, חיככו ידיים בענה, מכרו בטונות דירות, העלו את המחירים. איך אמר לי אחד הקבלנים? אני זורק מחיר והם לוקחים. בלי שום קשר לשום דבר. אז אולי זה עונש?
קרמה.
או קרמה?
שוב חזרנו לקרמה.
לא, כי תראי, המחירים הרי עלו בצורה לא פרופורציונלית. הקרקע היא אותה קרקע. המחירי התשומות עלו, אבל לא ברמה כל כך דרמטית, והם גם לא מהווים רכיב כל כך גדול במחיר הדירה. והמחירים עלו בכמה אחוזים בשלוש שנים האחרונות?
אני אגיד לך את התיאוריה שלי בנושא.
אוקיי.
אני טוענת שמחירי הנדלן הם לא רק היצע וביקוש. אגב, זה בהרבה דברים, כן? תוך העניין הזה משלם על טלפון לא רק כי הוא ידע לשלוח הודעות, וכי הוא זה. כי יש לך עניין של מיתוג, ויש לך עניין של הלך רוח, ובנדלן יותר מזה יש עניין של טרנד, של הרגשת דחיפות כזאת. תוך העניין ב-2021, אחרי שנגמרו הסגרים של הקורונה וכו, התפנה לאנשים קצת כסף, וכולם היו באווירה שאם אני לא קונה היום, מחר אין לי דירה, או אין לי מה לקנות. וממש ראית טירוף, טירוף בשוק. המחירים עלו ב-20% בשנה, תאמין לי שהביקוש לא גדל ב-20% וההיצע לא קטן ב-20%. זאת אומרת שזה לא קו ישר, אבל הדחיפות וההרגשה הזאת של השיגעון הזה ללכת לקנות דירה, דחפה את המחירים באופן אקטיבי למעלה. אז הייתה איזה מין הרגשת היי כזאת. עכשיו יש מין הרגשת דאון כזאת, להגיד לך שיש תמיד איזושהי הקבלה כזאת בין ההצעה לביקוש, זה בגדול נכון, אבל זה לא תמיד יכול להסביר את כל מה שקורה.
יש המון שחקנים בעולם הנדלן, מה עושים בתקופה של שפל? את באה יותר מעולם התיווך, אבל איך חיים עם התנודתיות הזאת?
תראה, רוב השחקנים שנמצאים בשוק... יכול לחלק אותם מסך, לכמה חלקים, כן? יש לך לצורך העניין יזמים, קבלנים שבונים, ושהם בעצם מייצרים את המלאי, ויש לך את נקרא להם אנשי שירות לאורך הדרך, שזה אומר עורכי דין ושמאים ונועצי משכנתאות ומתווכים, בודקי מי שעושה בדק בית, מודדים וכו וכו וכו, שהם בעצם מתוך העניין מלווים. אז באופן כללי, אתה יודע, כולם חוו ירידה בפעילות, אני מניחה. בגדול, יש לו גב כלכלי, או שהוא לאורך הדרך התנהל בצורה כלכלית נכונה, חסך, יש לו מוניטין ושדה של לקוחות קבוע, אני מניחה שסחב את הגל, וגם יכול לסחוב עד אחרי, עד יעבור זעם, אבל גם הרבה עסקים נסגרו. אתה יכול לראות הרבה מתווכים שעזבו את המקצוע. כולם חוו איזושהי ירידה ואיזושהי פגיעה. אגב, מי שנפוגע הכי קשה זה יזמים שהיו מאוד ממונפים. שלקחו הלוואות מאוד גדולות, הריביות פתאום נהיו הרבה יותר קשות להחזרים.
אבל אולי שם ההיבריס יחק.
אולי שם מה?
ההיבריס, חטא הגאווה. אולי הוא שיחק.
מה איתו?
כי הם גישו מכרזים. היה, אוקיי, גישו, היה מכרזי נדלן, והגישו מחירים, התחרו אחד עם השני. הוא אמר, ריבית הוא ככה 0.16, שטויות, אני יכול לעמוד בזה. ניפחו מחירים, אמרו, אנחנו נממן את זה מהמחירים שאני אנפח אחר כך. אבל הפער בין קניית הקרקע ועד תחילת הבנייה ועד תחילת השיווק ועד שמקומים את הכסף מהלקוחות, בינתיים הכסף, המחיר שלו עלה בצורה משמעותית, והגבלנות שלהם לנצח בכל מחיר במכרזים עלתה להם ביוקר.
אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני לא אוהבת לייחס לאנשים תכונות מסוימות. אני מסתכלת על זה בפרמטרים אחרים. מבחינתי יזמים, הסיבה שהם מרוויחים הרבה, זה כי הם גם מסתכנים הרבה. בדרך כלל, סיכון גבוה, התוצאה שלו היא רווח גבוה או הפסד גמור. ולכן היזמים שהם מסתכנים ולוקחים מיליוני שקלים בהלוואות, עשרות מיליוני או מאות מיליוני שקלים בהלוואות, הם אלה שחתומים על הדבר הזה. הם אלה שיצטרכו להחזיר את זה, ואם יצליח להם והם באמת ימכרו ברווח, יצליחו לעשות את התהליך כמו שהם חזו אותו, אז הנה, הם התפרנסו, והם גם אלה שהסתכנו.
זאת אומרת, שאנחנו פותחים עיניים, או שפתחנו עיניים, על דיווחים שכבות בורסאיות, על רווחים אסטרונומיים, זאת אומרת, הם לקחו גם סיכון בהתאם.
אני אומרת, נכון, שככה זה בכל תחום, כל תחום עסקי. גם בסופו של דבר שאתה הולך להיות עצמאי מול להיות שכיר, כשאתה שכיר, יש לך סיכון קטן. אתה יודע שאתה בא לעבודה, בשעה שמת, אתה יודע שהתלוש משכורה שלך יהיה קבוע, אתה יודע מה אתה הולך לקבות, יש לך ציפיות שהן סגורות ומגודרות. ומי שהולך להיות עצמאי לא יודע כמה כסף הוא יראה בסוף החודש, לא יודע כמה שעות הוא הולך לעבוד, לא יודע אם פתאום משהו יקרה והוא לא יוכל לעבוד.
מפסיקים לעבוד מישהו שלו?
לפעמים אני שמעתי שבשלוש בלילה זה כבר סטנדרטי ללכת לישון.
כן, עד שש.
כן, ואז בסופו של דבר גם עצמאים יש להם תוחלת הסתכרות גבוהה יותר. אבל שוב, התיקון גבוה יותר.
יש עוד הווריאנט שלא דיברנו עליו, קוראים למדינת ישראל. עכשיו שבוע שעבר בוועידת נדל"ן של אתר מגדילים, וישבו שם נציגים של רשות מקרקעי ישראל ושל משרד האוצר. ובאו להם היזמים ואמרו להם, תקשיבו, אתם גרפתם 64 מיליארד שקל ב-22 על מיסים. איפה הכסף הזה? למה לא חוזר לעולם הנדלן, להורדת מחירים? אז אמרו, הכסף הזה מימן רפואה, מימן תחבורה, מימן הרבה צרכים אחרים. זאת אומרת, המדינה הייתה פה פקטור גם די משמעותי בעליות מחירים.
נכון, ובסופו של יום מדינת ישראל היא בעל הקרקעות הכי גדול במדינת ישראל.
או כמעט היחיד.
לא, יש אנשים שכבר לא מעט קרקעות, אם מסתכלים על אחוזים, כן, הם שייכות לשוק הפרטי, גם המון מהשטחים ששייכים למדינת ישראל הם שטחים שאי אפשר לבנות עליהם. לצורך העניין שטחי יש בדרום, או יערות, או פארקים לאומיים וכו', זה בכלל לא רלוונטי. כן, הם לא נמצאים במשחק, אנחנו תמיד מדברים על זה ש-90% מהקרקע שייך למדינת ישראל, אבל הרוב הגדול שלו בכלל לא קרקע לבנייה. היא עדיין אחראית מספר אחד לפיתוח קרקעות, להכנת תוכניות לפיתוח שכונות, ואני חושבת שהתפקיד של המדינה היא לא איך היא מחלקת המסים שהיא גובה, כמו איך היא מייעלת את העבודה. היום להקים שכונה לוקח 10 שנים לתכנן תוכנית, ואז עוד 15 שנה לבנות אותה, ואז עוד ככה וככה, ובסופו של יום תוכנית שתכננת ב-1990, אנחנו רואים אותה על הקרקע ב-2010. ואז כבר התכנון הוא לא רלוונטי, מגמות התכנון לא רלוונטיות, וכן צריך לייצר איזושהי דרך שהבירוקרטיה תזדרז, אבל לא תפגע באיכות התכנון.
וזה מדינת ישראל לא מצליחה לעשות. כי היום מה שהיא עשתה זה איך היא עשתה את הוותמל, שהוותמל רצה ומאשר התוכניות מהר, אבל איכות התכנון נפגעה. כי אין שם שיתוף מהשטח, אין שם ועדה מקומית, היא לא חלק מהתהליך הזה. בסופו של יום ההתנגדויות הן בכלל לא מול הוועדה, יש חוקר שבא ואתה מדבר מולו והוא מפרסם דוח ואין מקום לאנשים להישמע, זה תהליך שהוא מאוד פוגעני ומאוד דורסני. לכן מדינת ישראל ממש צריכה לעבוד קשה באיך היא יוצרת קידום של תכנון, קידום של בירוקרטיה, ואתה יודע מה אני תמיד אומרת, הדבר הכי פשוט זה לוותר על היתרי הבנייה.
אוקיי, לוותר על היתרי הבנייה.
כן.
כל אחד יבנה מה שהוא רוצה?
לא, בסופו של יום אתה יכול לבנות מה שקובע התוכנית, נכון? יש לך תוכנית שחלה בקרקע.
אוקיי.
פשוט תבנה בהתאם לתוכנית.
זאת אומרת, אם התוכנית, אם בשטח קרקע מסוים או בהתחדשות עירונית מותר לבנות 7 קומות ולא יודע מה כמה אחוזי בנייה, תבנה את זה. נקודה, אל תחרוג לא בקווי בניין, לא בגובה.
נכון. ומי שחורג מזה, באה מדינת ישראל או הרשות המקומית, דבר ראשון, מוציאה לו כנס לפרק את הכל, ואת האדריכל או הקונסטרוקטור שבנה, שוללת פוסלת לו את הרישיון. בסופו של יום אנחנו צריכים לעשות איזשהו איזון בין הבירוקרטיה לבין הביצוע.
אני אחזור טיפה לתחילת השיחה. את מאוד או נאיבית או ריאלית, אני לא יודע מה להגדיר את זה. כי זה נאיבי לחשוב שזה יעבוד, אבל זה ריאלי לחשוב שלא צריך את כל העיכובים באמצע. אז בוא נמצא את דרך הביניים, נאיבית ריאלית?
אופטימית חסרת הקנה.
אופטימית חסרת הקנה, בסדר.
לא, זה ריאלי שהיא נאיבית.
וזה ריאלי שאת נאיבית. אוקיי, אז אל תתני לנו את החזית, אבל תתני לנו איחולים וברכות.
איחולים וברכות. אז אני מאחלת לנו ככה, אחד, שהכלכלה שלנו תחזור לאיתנה, שהיציבות והאחדות והשפיות תחזור למדינה שלנו, מה שיחזיר לנו יותר ודאות למשק, שהאינפלציה תרד ונוכל להוריד את הריבית, שנוכל להוריד סוף סוף את חסמי הבירוקרטיה, ושתהיה לכולנו שנה מופלאה.
אוקיי. את יודעת איזה שנה יעל?
1985. זהו, עכשיו כולם יודעים בת כמה אני.
אוקיי. 85.
שנות ה-80 אבל לא נחשבות לדעתי.
אז יש בינינו 17 שנים של פער, ואני יכול להגיד לך ממרום גילי, גם אני אצל גילי הסגרתי עכשיו, ממרום גילי שתקופות של שפל תמיד היו ותמיד יהיו, ואנחנו שוכחים אותם מהר מאוד. אנחנו פשוט לא זוכרים שזה קרה. היום דיברתי עם מישהו, שאלתי אותו מה האירוע הכי משמעותי היה בחמש שנים האחרונות, והוא פער המון המון דברים, שאלתי אותו והקורונה. נכון, הייתה גם הקורונה.
מי זוכר את היום שהיינו, את התקופה שהיינו בבית, לא יכולנו ללכת יותר מ-100 מטר? 100, 1,000, אני כבר לא זוכרת אפילו.
יעל שר, ממני את כל התודות על הכתיבה ועל הפרשנות ועל החברות, שלך, למשפחתך, לכל מי שאת מאחלת לו טוב, הרבה טוב.
אני מצטרפת לדודי בעניין הזה.
אני right back at you, מה שנקרא.
אוקיי.
תודה ושיהיה לנו.
רגע, תבחרי.
כן, לא סיימנו, סליחה, כן.
תבחרי את שיר סיום.
לבחור שיר סיום.
אני אתן לך אופציות.
כן.
או יהיה פיצוץ של שבק סמך.
כן.
או מרסדס בן ורביד פלוטיק דווינים.
דווינים.
או יסמין מועלם.
וואו, אתה כאילו נותן לי עכשיו...
את רוצה העיר הזאת?
לא, עכשיו אתה כאילו הכנסת אותי
לברוך. את רוצה חבר טלפוני, אני...
לא, סליחה, לא, דווקא, לא, אני רוצה את יהיה פיצוץ, כי אנחנו רוצים לגמור את זה בטוב.
אני בשבועות אחרי מסיים יהיה פיצוץ, ותמיד בא לי טוב השאלה
הזאת. ותמיד לא היה פיצוץ.
תודה רבה, יעל. ביי ביי.
אז שוב מגיע סוף שבוע ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח ויש לי ים בבן עם ג'גס לכינוח, יש בירות, יש וודקות, יש ספרייט בקרר ויין שאבא שומר עוד מקופת השומר, אז לא כדאי לאחר ולא כדאי לפטר, כן כדאי שתסתדר וכדאי שתמהר, יאללה מסיבה הזאת כולם בונים, כולם רוצים להיות בפנים, להיות בעניינים, יש כבר פתיחת שערים 12-30 בחוץ, אני סופר לפחות 250-90% נשים לסג מרשים לכל הדעות, כי זה להיות או לא להיות במסיבה הזאת. יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ במסיבה, יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ, אז מה? יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ במסיבה, יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה פיצוץ, שונים מנים יש איתי אורגן אורות ופגדי בחורות,
מבנים של עקבות על הקירות ובתקרה נוגעים בעוד בקבוק ירוק ולא צריך כוסות כולם מבלגנים ולא יודעים מה לעשות אחת אחרי חצות ולא הולכים לישון יש ים בחנייה, כיסה חינם, משקה ראשון
בסיפה הזאת הכל קיים
ים לאט בת ים
כסף וחוניות ובחורות
מסובבים את העולם
מה רוצים כולם?
הרבה ומהכל
סקס, אביב ורוקנרול
תיפור של בחורות אני כבר לא יכול לראות
של להיות או לא להיות במסיבה הזאת בוקר עם עיניים אדומות המשטרה והשכנים
שלא דופקים
אנחנו לא עונים
רק קוקים אחת עוצמה
ושום עושים שעבור
עם עיני הכיוונים שלא כדאי להתקרב
כן
איפה באו במגע עם העוקר
נפתחו לי בעבר תיקים
ולא חדש בלי עתיקים
וזה שווה בשביל לראות אותם רוקדים
אז שלום חברים כי אנחנו חוזרים
ולוקחים
כן נשים
מכוניות
תקליטים
המדינה בלהבות
ויש אש ברחובות
זה להיות או לא להיות במסיבה הזאת
אז שתהיה לנו שנה פיצוץ, אבל פיצוץ חיובי כמובן, של סגסוג, של שפע, שכל מי שרוצה לזכות בבחירות שיזכה, כנראה שזה לא יקרה, אבל שלא יחליקו יותר מדי, שידעו מי המדיה הנכונה לפרסם את כל הדברים שלהם, שזה יודעים מדיה. תודה אתי על שהתארחת איתנו היום. רגע, רגע לא שומעים אותך, כן, עכשיו שומעים אותך.
שעה יותר דיברתי מאחורי הקלעים מאשר בקלעים.
אוקיי, טוב. לא נורא, יש לך מה להגיד
לנו. השעה הזאת עברה נורא מהר, אני חייבת לומר.
מזמנת כל שבוע.
תודה. אולי, אולי באמת. ורציתי לאחל לכולם שיהיה לנו שנה של ריסטארט, של רוגע, ושעלות שעת פסיכולוג תרד, כי כולנו זקוקים לאחד כזה.
אוקיי, תלכו לים במקום, אני לא יכולים לממן פסיכולוג. תודה רבה לכם ולהתראות. שנה טובה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ.